רציתי לדבר על הפרק שאנחנו אומרים בהלל, וחלק מהמנהגים זה השיר של יום של פסח. יצאת ישראל ממצרים, נוהגים להגיד בערבית יצאת ישראל ממצרים. בלי לחדש איזה חידושים גדולים, הערות לפשטם של דברים, אולי גם מזה בסוף מבט על המהלך הכללי של הפרק הזה. סידורים. יצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם נוהד, יצא ידע לקדשו ישראל ושבטיו. החלוקה ככה של הפרק היא מאוד פשוטה. ידוע שהמורה נותן פרק בתנ"ך, קודם כל מבקשים לחלק אותו לחלקים. זה עוזר לעשות סדר בראש ולהבין את המהלך. יש פה ארבעה חלקים, שמונה פסוקים שמתחלקים יפה מאוד בזוגות. זה ישראל מצרים את הקומן המועד, זה תהיה לקודשו ישראל משלותם. ובעקבות זה הים רב האנוס, עד אינסוף לאחור, הערים עקדו חיילים גבוהות כנצון. ומכאן נשאלת השאלה, מה לך היה ביתנו את הילדים לסוף לאחור, הערים תקדו חיילים גבוהות כנצון? והתשובה, לפני אדון אנחנו לארץ, לפני אלוה יעקב, הרפי עצור את גם רמי חלמי כמה אלמן. הניחוד של העניין בנסיעת מצרים, לכאורה הכותרת לפרק והתוכן המרכזי זה לספר לנו כיצד הייתה יציאת מצרים. אבל יש פה נושא בהדגשה נוספת, שונה, שגם נושא מתחברת למחת הכללי של הלב. אבל נתחיל מכמה דיוקי מילים. לא כולם מצטרפים לכדי פרטים באיזה מסכת שלמה, אותם פרטים בפני עצמם. עכשיו מצרים בית יעקב ועם לא ידע. הבחנה הזו כדרך השירה יש פה לכאורה חזרות במילים שונות. המילה נרדפת לישראל זה בית יעקב, מילה נרדפת למצרים עם נועז, הייתה ידע לקודשו ישראל ושלותיו. כל פסוק כאן הוא בנוי משתי צלעות שיש ביניהם איזה קשר מהקבלה, אבל המלבים נימן אותנו שזרים הללו הם מדוקדקים, וכאשר יש חילופי לשונות גם מבינים נרדפות צריך לחפש איפה בדייקנות יש איזה הבדל משמעותי מסוים בין הדברים. אבל אם עומד לכך בכמה מקומות שישראל ויעקב, אנחנו יודעים שיעקב זה השמו הפרטי של יעקב אבינו, וישראל נקרא שמו כשרית עם אלוקים עם אנשים ותוכל, יותר השם שמבטא את החוזק של יעקב, ולא כמו אברהם שאומר הקורא לאברהם אברהם עובר ביעשה. זאת הגמרא בברכות אצל יעקב עדיין נשאר השם, אמנם נאמר לא יעקב אמר את שמך כי עם ישראל, אבל אחרי זה גם כן נקרא שמו בתורה יעקב. כלומר יש השם הפרטי יעקב, גם עם ישראל נקרא פעמים רבות בית יעקב, בני יעקב, זרע יעקב. אבל כאשר רוצים לתורה רוצה לבטא את הצד הגבוה יותר, החזק יותר, אז השם ישראל הוא משמש. ולכן אומר המלבים, הביטוי בית יעקב מבטא יותר את המון העם, וישראל את הצד המוביל, החזק, המנהיגות הרוחנית. כלומר יש פה, עם ישראל יצא ממצרים והיה בזה גם יציאה פיזית של לקחת גוי מקרב גוי, פשוט יצאו מארץ מצרים החוצה, אבל גם בית יעקב מעם לועז זה היה לקחת את, את המון העם מ, מהפתוי זה עם לועז, בתנך הוא יחידאי, המילה הזו לועז, אנחנו מכירים בחזל את המילה לועז או לעז במובנים שונים, אחד גרומה של שפה זרה במגילה, קוראים אותה ללועזות בלעז, וגם מובן של גנאי קצת מוציא לעז. אז כאן העם לועז, זה פרשנים פודלים באיזה מובן זה התרגום מעניין, מעם לועז
יש כאלה מובן שזה חיוב, ילכות בעם לועז, ילכות מעם לועז.
כן, כן, אבל הוא כתב את ספרו אנשי במקור בלדינו, אני טועה? אז זה העם לועז אני חושב. התרגום כאן מעניין, מעמי ברבריי, מעמים ברברים. כלומר, הניתוק פה של, של בית יעקב מעם שדובר שפה זרה, וגם וגם עם, עם, עם מגונה, ירוד. אז הייתה יהודה לקודשו, ישראל משלותיו. אז עם, יהודה הייתה לקודשו של הקדוש ברוך הוא. המובן הוא, מה זה הייתה יהודה לקודשו? כמו שמקודשת לי ומיוחדת לי, עם ישראל נהיה מיוחד לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מתחבר למה שאומרת הגמרא במגילה על הפסוק הראשון בהלל, הלוויה, עלו עבדי השם, עלו את שם השם. מה זה עבדי השם? ולא עבדי פרעה. הגמרא אומרת מצד מגילה, למה לא אומרים הלל בפורים? אחד ההסברים שאין אומרים הלל על נס וחוץ ארץ, הסבר אחר, עקתי עבדי אחשוורוש ענן. כלומר, בפורים זה היה איזה נס מקומי, הטלה מקומית, אבל עדיין המצב המהותי נשאר כעבדי אחשוורוש, ולכן זה לא ראוי לאמירת הלל. רק כאשר יצאו ממצרים והפסיקו להיות עבדי פרעה, אז אפשר לומר את ההלל. וזה הייתה יהודה לקודשו ישראל משלטיו. זאת אומרת, סוף סוף עם ישראל היה באמת תחת משלטו של הקדוש ברוך הוא. כאשר עם ישראל הוא עבדים לעבדים במצרים, אולי זה מתקשר לעם לועז, הרי ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, ומי זה בני בני חם, קורא של מצרים הפכו אותו כנען. כלומר, זה שעם ישראל הוא עבד למצרים, כלומר לא סתם עם, עם שהתורה מגדירה אותו נמוך במדרג, עם ישראל עבדי, היו עבדים שלהם, והנה עכשיו עבדי עבדים יוצאים להיות יהודה לקודשו ישראל ושלותיו. נקרא את זה בלשון בלשון הרד"ק, כי כשיצאו ישראל ממצרים לקחם היה להתברך ברכו, והייתה יהודה לקודשו שלקחם בעם תמה והיה גוי קדוש, וישראל ממשלותיו שלא היו במשלת מצרים אלא ממשלתו, והייתה ממשלה וממלכה בפני עצמה, לא ברשות אחר אלא ברשות האל יתברך. לכן אמר להם, כשיצאו ממצרים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, תהיו ממלכה בפני עצמה, לא עבדים לעם אחר. זה מתקשר גם מה שהרמה אומר על הרמה ידוע על חנוכה, שאומרים את ההלל כי חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. כלומר, כשעם ישראל הוא עצמאי, אז אפשר לומר הייתה יהודה לקודשו ישראל משלותיו, ואנחנו תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא, לא עבדי עבדים.
יש
משמעות לביטוי יהודה? מה? יש משמעות לביטוי יהודה?
כלומר, זה כל
השבטים. זה... יעקב,
ישראל, זה שמות
כלנים,
אבל יהודה...
זה גם כן שאלה, וגם בלשון נקבה, כאן הייתה יהודה. הייתי בדעת מקרא, הוא מסביר בגלל זה שהכוונה לארץ יהודה. שזה... האזור יכול להיקרא לשון נקבה, אבל לא השבט. אם כי בן עזרא מביא, מצאנו גם באיכה, גלתה יהודה מעוני רוב, ודאי איש ואבא גויים לא מצא מנוח, אה?
עכשיו זה מלכות, מלכות יהודה עכשיו, איכה, קל אולי יותר
הרי אולי אפשר לבין, נכון, באיכה היא צריכה להסביר, כי זה כבר אחרי חלוקת הממלכה. אחרי חלוקת הממלכה. נכון.
נכון, שם זה אחרי, בסוף, לא בגלות עשרת השבטים, לא במיהו פועם בצפי כל ישראל, לא ביהודה. שם הוא כן מתכוון לכולם. ביהודה גלתה קודם, בגלות הראשונה. אחר כך צדקיהו מקום ישראל גלתה ב...
עשרת השבטים גלו את זה איזה נחרים, וזה 130 שנה קודם. ו... מה ש... האמת שהחלוקה בין יהודה לישראל מופיעה כבר אצל לכאורה רק בימי, רק אחרי מותו של שלמה התחיל הפיצול הזה, אבל רואים כבר אצל שאול ב-10,000 איש יהודה כאשר כאשר מגייסים למלחמות אז סופרים בנפרד היה ליהודה מניין בפני עצמו, גם אבן עזרא פה והזכיר יהודה כי הוא גבר באחיו. כלומר עם ישראל כבר נקרא על שם יהודה עוד לפני פילוג המלאכה. לא עמדתי על החלוקה, עניין זה לא ינדי במה במה אומר על המשמעות המדויקת של יהודה וישראל ואיך דווקא יהודה מתחבר לקודשו וישראל למשלותיו. בשלום גם על זה יש מהלכים. הים רב הינוס הירדן יסוב לאחור. אז ברור, אנחנו יודעים מה הכוונה, הים רב הינוס בקריאת ים סוף שנציין מחר, וירדן יסוב לאחור כאשר עם ישראל נכנס לארץ. אז אומר כבר, בצאת ישראל למצרים זה לא רק הזמן של היציאה אלא כל המהלך עד הכניסה לארץ הוא נקרא בצאת ישראל למצרים. למעשה שמעתי שאלה, איך זה חוגגים את יום העצמאות? לא מתנו שחגגו את יום העצמאות שעם ישראל נכנס לארץ, אחד בביוד בניסן, בעשור לחודש שעברו את הירדן, היו צריכים לעשות אז יום העצמאות. התשובה היא שזה פסח. כלומר, פסח זה התחיל איזה מהלך שהוא נתקע שהתארך 40 שנה, אבל בעצם המהלך והוצאתם איתה, אתם יכולים להתחיל אתכם אל הארץ. ואגב, גם בהגדה של פסח אנחנו כתוב במשנה ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. אנחנו מסיימים בסוף וציינו שם מצרים אנחנו בתם תורנת יום ועוד לא בסוף מופתים וזה נעצר את הגדה של פסח. מה היה בסוף הבא? ויבאנו למקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, זה לטובת רב ודבש. אז מסתבר זה באמת כמו שהרמב"ם קודם מנסח את זה, נוסח ההגדה שנהגו בישראל בזמן הגלות ככה, ובזמן שהיה המקדש קיים היו אומרים ואין לנו מקום הזה, זה בספרי, ואין לנו מקום הזה, זה בית הבחירה, וייתן לנו את הארץ הזאת, זו ארץ ישראל. אגב גם המנהג של כוס חמישי שמופיע בש"ס וילנה הוא לא מוזכר, אבל אצל רוב הראשונים דרסו בגמרא כוס חמישי, לא כחיוב אלא כרשות, והרייבד אומר שזה כנגד הראשון של גאולה החמישית, והבאתי אתכם אל הארץ. אז יש נוהגים לשתות כוס חמישי.
לא כולם עקבו אחרי הפרסומים. מה הרב כתב עם כוס חמישי? הרב כתב את זה באיזשהו מקום. מתי בדיוק
לשתות כוס חמישי? אבי מורי ככה נוהג, וזה מפורט בהגדה של הרב כשר. יש לו אגדה שלמה, מי שמכיר, להגיד את אחרי ונשמעת מדלגים על הליל הגדול עוד לשום ביתו ועד עוד לשמיים כדי לא חזדו, ואת הליל הגדול משאירים אחרי זה לכוס נוספת שהבן כתוב ונתן הרצאה מנחלה נחלה לישראל עבדו. מה כתוב לפי רוב הראשונים? רבי טרפון אומר ששותה כוס חמישי ואומר עליו הליל הגדול
אחרי כוס רביעי.
כן, אחרי כוס רביעי אומרים את הליל הגדול על כוס חמישי. ככה גרסת רוב הראשונים, למרות שבדפוס וילנה הגרסה היא כוס רביעי.
אומרים אין ברכה אחרונה פעמיים?
לא, בלי ברכה. לפי רוב הראשונים בלי ברכה, אפילו לא בורפי הגפן.
בורפי
הגפן? אפילו לא
בורפי.
ברכה אחרונה דוחים לאחר כוס חמישים. כן. זה, אף אחד לא אומר שזה חיוב.
להרגיש ספרדי באחד הכוסות.
אבל חבר'ה, זה יצא מכאן, שמה זה בית ישראל ומצרים? מה זה בית ישראל? הירדן, נסוב לאחור, בית ישראל ומצרים. פשוט, הכניסה לארץ, זה חלק אינטגרלי מיציאת מצרים. הפסוק הבא, הוא כבר יותר ראוי להתבוננות. הערים רקדו חיילים כבעוד כבני איתו. מה זה הדבר הזה? מתי זה היה? אם זה היה אפשר לפרש שערים פרקו חיילים כאיזה ביטוי משלי, הם רוצים דברים ודברים כאלה בתנך. אבל כיוון שהפסוק הקודם היה עם רב העינות הרדן סוב לאחור, ואנחנו יודעים שזה ממש כפשוטו, לא כאיזה ביטוי, כאיזה מליצה, אז גם את הערים רקדו חיילים ועוד כמני צון מתבקש ככה לפרש. נקרא תולדות צפק, אחד הראשונים, מה שאמר, הערים רקדו חיילים אינו משל, כמו שאינו משל היה אברהם בינוס. אז מה זה כן? מתי זה היה?
שבתת
תורה, תורה,
וחזר
לבוא,
זה
נתן פה. יפה.
למה
תרסלו? למה תרסלו לרים גמלונים? אז אני חושב שאתם אומרים לי ככה בפשוט, אני חושב שזה לא מספיק במודעות, על התיאור, הטלנט שלי לא השריש לבי שהר סיני ממש זז, כן, נכון?
השריש עליך שהוא היה הכי נמוך וענף.
כן, זה כולם מכירים, זה כולם מכירים, אגב זה כתוב בחז"ל גם, כן, אבל אבל פה צריך להבין גם את המילה הזו, הערים רקדו. ואיפה זה, אנחנו מכירים את המילה ריקוד כריקוד של שמחה. ולכאורה זה, אם זו השאלה כאן, מה לך, הים קדנו, הערים תרקדו, והתשובה, לפני אדום חולי ארץ, זה לא מספיק סיבה לשמוח, כן? לא כתוב פה בדיוק הסיבה לשמחה. אבל באמת המילה לרקוד, באמת מופיע לנו בתנ"ך, וגם במובן של שמחה, כתוב בקהלת, את ספות ואת ריקוד. הריקוד זה ההיפוך של הספות. אבל גם מוצאים את הריקוד, אנחנו יודעים, יש מלאכת מרקד. מה זה מלאכת מרקד? לנענע את הנפה עד שהקמח יוצא. כן? זה לא ריקוד של שמחה, זה תנועה. ויש גם בתנ"ך, מה זה? יפה, ולקידם כמו עגל לבנון ולזרם כמו בן רעמים. וגם יש בספר נחום, קול שוט וקול רעש אופן וסוס דוהר ומרכבה מרקדה. כלומר הריקוד שיש לנו בתנ"ך זה גם במובן של קפיצות, לא דווקא כביטוי של שמחה. ואיפה זה באמת, רואים את זה במתן תורה. גם כאן אנחנו נזקקים לדיוק לשון בתנ"ך, בניגוד למובן השגור היום, מה שכתוב בתורה, פסק יתרו, ויחרד כל ההר מאוד. מה זה ויחרד כל ההר מאוד? מה זה חרדה? אצלנו חרדה זה פחד. אז מילא הביטוי הזה, ויהי קולות וברקים, והיה כבד על ההר, וכל שבר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ואחרי זה כתוב, הר סיני ישן גדולו, כפי שירד עליו השם באש, והיה על הרשנו כאשן הקלשן, ויחרד כל ההר מאוד. אז אפשר להבין את זה כביטוי ציורי של פחד, שמייחסים פה איזה רגש להר, וההר מאוד פחד. אבל כשעוקבים אחרי לשון החרדה בתנ"ך, אז רואים באמת מובן אחר. בדרך כלל חרדה פירושו תנועה, תנועה, תנועה וזעזוע. נתן כמה, כמה דוגמאות. יש בספר בראשית, אצל יוסף והאחים, ויאמר אחיו הושב כספי וגם ילד באמתחתי ויצא ליבם ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עושה אלוהים לנו. מה זה ויחרדו איש אל אחיו? לחרוד אחד אל השני. אם זה חרדה זה פחד, אז כל אחד הוא חרד, כולם ביחד, כל אחד לבד, אבל זה לא נהיה של לחרוד אחד אל השני. לחרוד אחד אל השני כולם, שאחד בא אל השני בזעזוע והתחיל לדון איתו.
מה? פשט זה אל במובן של אם, ויכבדו איש עם אחיו, כמו שדיבר השם אל משה עם משה, אל במובן של אם. רק הפסוק הזה לכאורה הוא לא ראיה.
אולי אלי יכול להתפרש כאים, לא, אבל כתבו יחדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת? כבר דיברו אחד עם השני.
ודאי, חרדו מאוד עם אחד עם השני, מה זאת עשה לו כמלאבי?
טוב, בסדר.
ואיך הרב רצה להסביר את שמה, שזזו אחד עם השני, לא הבנתי מה.
ברור שיש פה גם עניין של פחד.
כן? אבל מה הפשוט?
אבל הנקודה היא שהם באו אחד על השני, בהתרגשות. רובן רק לשימון, לוי לזבולון, מה זה, וזה יחרדו יחש אל אחיו. או כתוב ב...
שם עמוד הענן הרי אשתי אחרים,
אה?
עמוד הענן, במדבר אשתי אחרים, הר נהפך לשרת מדרש הזה,
כן.
שהר נהפך לשוטו והעמק...
זאת אומרת שזה הערים הרגדו חלק.
כן? לא אמרתי זה, זה חלק אולי.
נתקדם עם הפסוק הזה, הנושא של החרדה בתנ"ך. אני חושב שזה באמת, יש למשל, בספר שמואל, ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו. מה זה חרדו אחריו? כלומר, הוא, באו אחריו. והיה ששמואל בא לבית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו. ויאמר שלום בואך. כלומר, זה לא רק יראה ממנו, אלא חרדו, החרדה הזו היא מניעה, מניעה אותם למעשה, חרדו לקראתו. או יש אצל השונמית, היא עשתה לאלישה מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. ויאמר, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. מה לעשות לך, יש לדבר לך אל המלך ולשר הצבא?
זה
עכשיו, במילה גם להגדיר כשמוציא בתנ"ך את המושג הזה חרד כהגדרה לאדם, כן? אנחנו מכירים היום את המושג הזה להיות חרדי, אבל כשאנחנו רואים את זה בתנ"ך, זה נפל לי הסימון אתמול. השאלה היא, אנחנו אומרים בסד השירים, יש את הזהירות ויש את הזריזות. אני חושב, לפחות אצלי הדימוי של החרדיות במובן של הפחד יותר מתקשר למידת הזהירות. אבל אם החרדיות, אם החרדה זה זעזוע והנאה, כן, אז זה יותר מתחבר למידת הזריזות. וככה בתנ"ך, ככה אפשר להבין, שימו את דבר השם בחרדים אל דברו, לא חרדים מדברו, חרדים אל דברו. ואליי יעשו כל חרד בדברי אלוקי ישראל. מה? זה בישעיהו, סוף ישעיהו. בהפטרה של שבת ראש חודש. אז זה נקודה מאוד מהותית. להיות חרד לדבר השם, פירושו להיות נמרץ ופעלתן לקיום דבר השם. זה הפירוש, זה נקרא להיות חרד לדבר השם. ואומר את זה גם התולדות יצחק שהזכרנו קודם, והחרד כל הער כשנזדעזע כמו ברעש האדמה, נקרא בלשון ערבי זלזלה, לא יודע בדיוק מישהו מתאר ידי ערבית פה איך זה נקרא רעידת אדמה בערבית, שנאמר ארץ רעשה השמיים נטפו ופני אלוקים זה סיני, זה פסוק בשירת דבורה. יש החזקוני אומר את זה מפורש, והחרד, סליחה, הפסוק שלפני כן, והחרד כל העם אשר במחנה. מה זה ויחרד כל העם אשר במחנה? סתם נכנסו לפחד, אומר על חלקולים, לא לשון פחד, אלא לשון שעון, שעון עם א', והנאה, כמו והמטב חרדו.
משם נאמר וינו ושוב אחור. שם מוזכר במילים אחרים וינו.
זה אחר כך כתוב.
אחר כך, אבל לכם יש כל שורים שזה היה לפני, אולי בגלל זהו.
אז הוא, כמו והמטב חרדו וכל העם חרדו אחריו. אז הוא מבין את ראיות שהחרדה זה לא לשון פחד, אלא לשון שעון והנאה. ולכן, אז מה זה שכל היחד כל העם שבמחנה? ברוש, הם שמעו את הקולות עדיין והוא ילמית אותם. והרגישו ששכינה ממתנת להם הנהר, לכך הרדו ונאו. כלומר, זה היה הקפתה על הבוקר, זה ביחד כל העם שבמחנה. כולם, ביום השלישי, ביות הבוקר, והיו קולות וברקים, והנה כבד על ההר, אז ביחד כל העם, כולם זזו, כולם התחילו, קפצו מהמיטות והתחילו להתפרגן. זה ביחד כל העם שבמחנה. לא פחד משתק, אלא זעזוע ממריץ ומדרבן לפעולה. אז ממילא, גם בחירת כל הר מאוד, פירושו שהר הזדעזע ונע, ובן עזרא שם כותב ככה, בחירת כל הר מאוד, הפך המנהג, כי הערים לא ימושו. בדרך כלל הערים לא ימושו, אבל בחירת כל הר מאוד, כן, ממש כבשו אותו. לא יודע, אצלי הגננת לא השרישה את המילה הזו, וזה בשבילי, זה ככה, זה התחדד לי הדבר. שאמרה מעמד הר סיני, באמת, היה רעידת אדמה, והיה זה הפסט, הערים רקדו חיילים. הריקוד זה לא ריקוד של שמחה, אלא זה הזועה, תנועה, וזה ואחד כל הר מאוד. אז זה השאלה, מה לך עם קטנות, אין צור לאחור, הערים זה גידו חיילים, ועוד כמי צור.
מה שאמרת עכשיו,
שזה
דברת
בעבלה,
זה פשט מפורש,
הוא עושה
בדבורה.
מפני השם, גם כן, הרים נזלו מפני השם, זה סיני. מפני השם לא
כישראל, נכון. זה מלכת אחרון, זה ציור מפורש לכאורה. זה אולי אחד,
כן.
חזן אומרים, אבל זה
דבורה. נכון. זה גברה בפסחים, שלמה אומרים, למה אומרים את הליל המצרי? הליל הגדול, זה הודו לשם כיתוב ולמחזדו וכל מה שצרנו על כוס חמית. ויש את הליל המצרי, מה שנקרא, שנקרא על שם הפסוק בצאת ישראל למצרים. למה אנחנו אומרים אותו? משום שיש בחמישה דברים הללו: יציאת מצרים, קריעת ים סוף ומתן תורה ותחיית המתים וקבלו של משיח. יציאת מצרים דכתיב בצאת ישראל למצרים, קריעת ים סוף וים רב אנוס, מתן תורה דכתיב וירים רקדו חיילים. זה גמרא פסחים ק"ח. אז כאן השאלה, מה לך אם תקנו, אין לי טוב לאחור, הערים תקדו חדים לגודל נמצון. והתשובה, לפני אדון חולי ארץ, לפני אלוה יעקב, הופכי הצור הגמיים, חלמי של מים ומים. כלומר, החולי ארץ זה פירושים שונים, זה ציווי, זה מפחדי או חולי, זה, אבן עזרא מסביר, זה הדיבור בשם הארץ. החול שלי, הפחד שלי, הארץ, זה מלפני אדום, מלפני אלוהי יעקב, שהוא מסוגל להפוך את הצור לאגמיים, חלמי של מים ומים, כמו שמופיע גם כאן לבני ישראל במדבר. בעצם מה שיצא כאן בפרק, כן.
השאלה פה שני פסוקים, מה לך היה?
כן.
שאלה גם על הערים.
כן. נכון.
הכל רצף.
נכון.
מה לך היה גנוז, זה עוד איזורם.
מה לכם הערים זה כתוב? כן, כן. בעצם מה שיוצא כאן בפרק, שמה שלכאורה היה אפשר להבין, היה אברהם וינות. זאת אומרת, למה הים נבקע? כי היה צורך. למה ירדן יסוב לאחור? כי היה צורך, עם ישראל היה צריך לעבור, נעשה נס ועברו. אבל מה שפה מודגש זה שהפעולה של כוחות הטבע, שמה שתפו פעולה, זה היה גם עניין של פחד. היה אברהם וינות. וגם ולכן התשובה היא לפני אדון חולי ארץ, אבל זה גם מודגש במעבר ירדן. הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ עובר לפניכם, ואז כשמגיע כשהכהנים נושאי אהרון הברית עומדים עם כפות רגליהם בירדן, אז הירדן נבקע. זה בא ממש מה שמייצג פה את השכינה שבתוך מחנה ישראל מגיע לירדן, אז מרוב פחד השכינה הירדן יסוב לאחור, ברח. וגם הים רב אנוס, ידוע מדרש חדל, מה אמר הים הנס, ארונו של יוסף, מקורות אחרים מדברים על הרמב"ן מדבר על זה, הרמב"ן בפרשת בשלח, על דרך האמת אמרו כי ישועת הים כולה הייתה על יד מלאך האלוקים, הוא שעליו כתוב עליו כשמי בקרבו, מעריך כאן לא נקרא את הכל, לכן אמרו מחילתא ירדו לים שכינה עמהם. כיוון שהיה פה שנאמר וישא מלאך האלוקים, כיוון ש מה שבעצם התגלה כאן בניסים הללו זה שגילוי השכינה הוא מכניע את כוחות הטבע, ואני חושב שזה, זאת אומרת בעצם זה נותן מובן אחר לפרק, לא מובן שונה לגמרי, אבל איזושהי הדגשה שמטרת הפרק לא לספר איך היה ביציאת מצרים. יציאת מצרים פה היא בתור הדוגמה לדבר. בעצם זה קשור למהלך הכללי של ההלל, ובזה נסיים. הפרק הראשון פותח בזה שהקדוש ברוך הוא המקביל לשבת, משפיל לראות בשמיים ובארץ, מקים עם הפרדל, משיבים אינדיבים, משיבי קטע מבני שמחה, משנה גורל של אנשים. אתה קר את הבית, הופך להם הבנים שמחה, את הדל מרים מהשפות, להושיבים אינדיבים עם המנהיגים. כל זה עדיין בגבולות הניסים הנסתרים, מעשים שבכל יום. הפרק השני בא להגיד שני דברים על הגילוי שכינה. א', את הייחוד של עם ישראל, יהודה לקודשו, ישראל למשלותיו, וב', את הניסים הגלויים, את השליטה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא בכוחות הטבע, פחד השם והדר גאונו שנופל עליהם, והם נכנעים מפני השם. וזה מה שהתגלה, זה לא סיפור מה היה בתל זרעים, אלא הנקודה היא, הפרק הזה רוצה להראות את כוחו ואותו של הקדוש ברוך הוא ושליטתו המוחלטת בטבע ואת ממשלתו המיוחדת על עם ישראל, וזה מה שהתגלה לנו ביציאת מצרים, וכל זה אולי משמש רק כמבוא לפרק הבא, לא לנו השם לא לנו, כדי שמחת את כבוד על חסדך על עמיתך. כלומר, אחרי שהתברר לנו הקדוש ברוך הוא גם באופן שגרה משפיע על גורלי טבע של אנשים, משנה את המצב של היחידים מדל ומנדיב, נדיב במובן של מנהיג, מהכרה של הבית ומי הבנים שמחה, ויותר מזה אנחנו רואים השגחה מיוחדת על עם ישראל, ויותר מזה אנחנו רואים ניסים גלויים, כל כוחות הטבע נכנעים בפני השם. אז אם כן, אז עכשיו, אז לא לנו, לשמחה אתן כבוד, לחסדך למיתך, תעשה לנו חסדים, כדי ששמחה ימשיך להתקדש, וכל מה שהתגלה לנו ביציאת מצרים, גם שליטת השם המיוחדת על עם ישראל, השגחתו מיוחדנו, וגם הקנייה המוחלטת של, 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 של כל כוחות הטבע, כל זה יתגלה לעיני כל חי.
אבל הרב, אולי היסוד של החלוקה של העלים, תמיד שואלים על החלוקה של ההלל בהגדה.
כן.
שני הפרקים הראשונים נאמרים מה מגיד.
וזה מחלוקת בית שמאי ודילל, עד אחד הוא אומר.
כן, להלכה.
כן, לפי בית שמאי ידינו בנים שמחה. ובצד עשרה מצרים אחרי הסעודה. ולפי בית הלל.
שני הפרקים האלה. כן. יש באמת ביסודות שער המזבין. ההשלכה קדימה, הפסקים הבאים הם צופים פני עתיד, לא רק באמת מתארים כן. את היסודות, מה גם שחזר מהדפשו שזה נכון לא גומגון, לא לנו, לא שינו לנו, זה דבר דברים שלא היו אלא רק עתידים להיות.
כן, לפי בית שמאי נראה, זאת אומרת בעצם זה נראה דבר מוזר, חותכים את ההלל, באמצע ההלל או הולכים לאכול. נכון, זה לכול העלמה, כן? אז מה כאן העניין? הרי הלל שאנחנו אומרים בבית כנסת הוא לא מעיקר הדין להלל, הוא רק כדי כתוב בחז"ל שאנשים שלא ידעו את ההלל ולהגיד אותו בלילה, שיגידו אותו בכנסת. לכן אנחנו נוריד את ההלל בכנסת. אז בעצם זה בא, אני חושב, להפוך את כל הסעודה להיות חלק מההלל. סעודה שהיא הלל. אבל השאלה היא כמה צריך בשביל זה. אז בעצם אומרים, מספיק תתחיל את ההלל, פרק אחד, עכשיו אתה כבר באמצע ההלל, עכשיו כל הסעודה שלך תהיה הלל, ובסוף תגיד את זה למצרים. בהתלהבות עם המצב, המרור והקורבן פסח. ולפי בית הלל צריך שבכל זאת תהיה אזכור של יציאת מצרים בחצי הלל שלפני הסעודה, כדי שהסעודה תהיה כולה באותה אווירה.
אבל יש לי שאלה.